בשעה הזאת, במקום הזה, אנחנו רגילים כבר תקופה ארוכה לדבר על תחת הכותר דרכי אמונה, וייתכן שצריכים כבר לעבור נושא. אבל בינתיים אני עוד רוצה קצת, ודאי ערב פסח, לעסוק בסוגיות האלה. יש רבים, הרבה יהודים שקוראים לחג הפסח חג האמונה. ויש אמת בדבר הזה, זו הגדרה מדויקת, אבל יש אמת בדבר הזה, שחג המצות מפגיש אותנו עם הסיפור היהודי מתחילתו, עם הסיפור התורני מתחילתו. יש מפורסם מאוד הלשון שרשי בתחילת התורה, רשי אומר, היה צריך להטריד התורה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. זאת אומרת, תחילת הסיפור, תחילת הדיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תחילת הקשר ביניהם הוא יציאת מצרים, גלות, יציאת מצרים, ומשם מתקדמים הלאה למתן תורה ולהמשך. והתורה סדרה סדר שמדי שנה בשנה חוזרים למקום הזה פעם נוספת. מדי שנה בשנה מתחילים את השנה עוד פעם, החודש הזה לכם ראש חודשים, שבוע הבא נקרא את פרשת החודש, ואחר כך חוגגים את חג הפסח, שהוא חג שבו משחזרים את, את הבסיס, את היסוד של, הייתי אומר את המילה, התייהדות. ליל הסדר הוא לילה שכל יהודי צריך מדי שנה לעבור תהליך של ייעוד מחדש. ייעוד, יוד, יוד, היי ואב דלת. כמובן, המילה הזאת היא לא מילה תקנית. שימוש שלי במילה, כי כן, המילה יהדות היא בכלל, יהדות זה שם של אחד השבטים. אבל להיות בן ישראל מחדש, עד כדי כך, מורי ורבי רבוך וייסבקר היה מביא תמיד את הגמרא בפסוחים, זה מכילתא בעצם, שהיה צד לומר שגוי שהתגייר בסיוון או בתמוז, יקריב קורבן פסח בסיוון או בתמוז. תלמוד לומר וכו'. המשמעות היא שכיוון שכל יהודי עובר תהליך של חיבור חדש עם השם דרך קורבן פסח, אז היה צד לומר שגוי שמתגייר, הוא צריך היום לעשות את זה, כי הוא לא יכול לחכות עד פסח הקרוב. וכמה שנים שלו, כי והיה כאזרח הארץ. זאת אומרת, אין דרך לעשות את זה לבד. רק העם כולו עושה את זה ביחד. אבל כן, אנחנו חוזרים כל שנה ונפגשים עם יסודות היהדות, ובאמת, זה במובן מסוים, זה הנושא של חג הפסח. ואני רוצה קצת לדבר על השאלה, מה באמת, מהי באמת החוויה הפנימית של יהודי מאמין. אני אסביר את השאלה, איפה המקום שבו אני רוצה להסביר את עצמי. בדרך כלל, כשמדברים על יהדות, אז מתחילים את היהדות עם סיפורים, עם עובדות. כן? למה אנחנו צריכים לשמור שבת? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. למה אנחנו צריכים להימנע מלאכול חמץ בפסח? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. למה צריכים לחיות כמו שצריכים לחיות? כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה בסיני. כל האמירות האלה אומרות בעצם שיש את החיים הרגילים, אבל כיוון שהאירועים היו כך וכך, לכן היהודי צריך לחיות חיים אחרים. אני לא אומר שזה לא נכון. זו ודאי אמת שבגלל שיש בריאת העולם צריך כך וכך, בגלל שיש יציאת מצרים צריך כך וכך. אבל האמת היא שהיהדות לא באה להוסיף לחיים משהו, אלא היא באה לתת לאדם תפיסה נכונה של חיים. כן, לתת לאדם תפיסה נכונה של חיים. המשמעות היא שהיהדות, או יותר נכון, התורה, הסיפור של הנוכחות האלוקית בעולם, יש בו גאולה לאדם. כל אדם ואדם, מאשר הוא, זקוק לדבר הזה כדי לחיות חיים אנושיים משמעותיים, בעלי משמעות. ונכון הדבר שיהודי ילמד לתפוס ולהסתכל על הדבר בצורה כזאת, שבעצם העובדה שהוא גדל כיהודי נותנת לחיים שלו עומק ויופי נגיד, וצבע אנושי. הדבר הזה הוא רעיון שכתוב בתורה באופן מפורש, וחז"ל אמרו אותו בהרבה מאוד דרכים, בהרבה מאוד אופנים. התורה היא לא באה להיות משהו שנוסף על המציאות האנושית, אלא היא המציאות האנושית בעצמה. כל אדם באשר הוא, כל יצור אנוש, התורה מתאימה לו. והדבר הזה הוא רעיון יסודי, המקור שזה הכי מפורש בתורה, זה ושמרתם את מצוותיי ואת משפטיי, אשר את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומרים חז"ל, זה פשוט, זה פשט בפסוק, שהתורה והמצוות מתאימים לבני אדם באשר הם. כל אדם באשר הוא.
מה אמר
בקרי זה חזר? כהנים לוויים וישראלים לא נאמר. אלו עודו, מכאן שאפילו אקום שעוסק בתורו. כן, הגמרא בו בקאמי. כמובן, אקום זה תיקון של הצנזור, אין לו רק איזה אקום שעוסק בתורה. גוי שעוסק בתורה.
כל שעוסק בתורה מקבל
שכר כתוב? זה מקבל שכר, זה לא נעשה מקבל שכר, הוא עושה את הדבר הנכון. התורה נועדה לכל האנשים בעולם. כן, אני... והדבר הזה, אני רוצה קצת להרחיב בו את הדבר הזה. מה עושה חג המצות? מה עושה... חג המצות הוא ככה, זה ביטוי שחזל לימדו אותו, זמן חירותנו. זמן חירותנו, הוא באמת נותן לבני אדם את האפשרות להיות בני חורים, ואין את האפשרות הזאת בלי יציאת מצרים. אין את האפשרות הזאת בלי יציאת מצרים. אני רוצה באמת, שוב, זה דבר שצריך קצת פירוש. אז אני אגיד את הדברים בצורה כזאת. האדם חי בעולם, כל אדם. החיים בעולם מעמידים את האדם מול המציאות, שהוא מכיר אותה, כן, החוקי הטבע, והמערכות היחסים החברתיות, האדם הוא חלק ממציאות שלמה של חיים בעולם הזה. בדרך כלל, חיים בעולם מעוררים באדם שאלה מאוד גדולה ומאוד משמעותית. אין דרך לברוח מהשאלה הזאת, לאורך זמן. והיא, האם העולם שאיתו אנחנו מתעסקים הוא בעל משמעות, או לא בעל משמעות? האם העולם... הוא כאוטי, נשתמש במילה הלועזית הזאת, כן? הדברים קורים בו כי הם קורים. סתם. אין סיבה אמיתית למה הדברים קורים. או שיש פשר ויש משמעות ערכית, מוסרית, לקיום בעולם. זה בעצם שאלת היסוד. הייתי אומר, ממש שאלת השאלות שכל אדם בעולם עסוק בשאלה הזאת, למרות שאפשר לדבר עליה בשפות שונות ובמונחים שונים, מאחורי כל הצורות מסתתרת השאלה בנוסח הזה. עוד פעם, הנוסח שאנחנו מדברים עליו הוא השאלה האם האדם נמצא בעולם, יש לאן ללכת, אפשר לתת אמון במה שקורה בעולם. וכל עיסוק בשאלות האלה דורש הנחות יסוד. דורש הנחות יסוד. אי אפשר להכריע את השאלות האלה מתוך עיון במציאות לבד. כי לצורך העניין, האמון בתודעה האנושית, האמון בתודעה האנושית הוא תנאי ראשון. אם אני מתייחס לתודעה האנושית כאל, סתם, היה פרופסור רוסי, ככה מספרים שאמרו את זה לאיינשטיין, את האמירה הזאת, שפרופסור רוסי אמר, אם אני לא טועה, אני לא זוכר כרגע, נראה לי שקראו לו פבלוב, אבל אני לא זוכר כרגע, הוא אמר שכמו שהכליות מפרישות שתן, המוח מפריש מחשבות. במילים אחרות, זו תפיסה חילונית מובהקת, שאומרת, אין סיבה לייחס משמעות לתודעה האנושית. הבדיחה אומרת שאיינשטיין אמר, שכלי מחשבות מגיעות בדרך הזו. אבל פטור, אי אפשר להיפטר מהשאלה. כי השאלה היא שאלה אמיתית ונכונה. האמונה באלוקים אומרת, לא, האדם נברא בצלם אלוקים, ויש משמעות אמיתית למחשבות שלו. יש משמעות אמיתית למחשבות שלו. האם יש אמון במערכות יחסים? אין אדם באשר הוא שפטור ממערכות יחסים. אין אדם שיכול להסתדר בלי מערכות יחסים. לא רק במובן הטכני שהוא זקוק לזה שאנשים ייתנו לו כל מיני דברים, אלא במובן הנפשי. אדם שחי בבדידות זה העונש הכי, מהעונשים הכי קשים שאפשר לעלות על הדעת. כן? קשה לדמיין את שמענו על אנשים מהחטופים בעזה שהיו 70 יום, אני לא זוכר את השם שלו, אחד מהם היה 70 יום באיזשהו מרתף שם. לא, 70. אולי אני טועה, לי זכור ש-70 יום, היה בלי לפגוש אף אחד, אפילו לא מהשובים שלו. כן, אפילו לפגוש את השובים שהם לא אנשים שהם ידידים שלך. עדיין זה יוצר איזושהי מציאות של יחס אנושי. עכשיו, השאלה אם יש טעם לדבר על יחס אנושי בכלל, האם לאדם עם יצורים שאפשר לתת בהם אמון או אי אפשר לתת בהם אמון, אז יש מידה מסוימת של ניסיון, שאדם פגש אנשים וראה אותם ולמד שאפשר לתת אמון ברמה כזו. ועדיין יש מי שאמר האדם לאדם זאב, זה היה אחד מחכמי אומות העולם במאה ה-20, אמר את המשפט הזה, כן, הזולת הוא הגיהינום. אני פעם חשבתי שהנורא במשפט הזה, שאני מוקף בזולת, והזולת הוא הגיהינום שלי, אבל העוצם, הקושי במשפט הזה, זה שאני הזולת של אחרים, ואני הוא הגיהינום של אנשים אחרים. כן, עכשיו שוב, זה, האמון בבני אדם, באשר הם, הוא שאלת יסוד. אי אפשר להכריע אותם מכוח ניסיון ובדיקה. הוא שאלת יסוד שממנה אנחנו יוצאים למציאות. האמונה באלוקים בעצם באה לבטא, לתת תשובה לשאלה הזו. זה הסיפור. זה הסיפור. יש עולם, העולם הזה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, פירושו נברא על ידי מישהו שהפעולות שלו כולן הן ערכיות. כן, אין, זה המשמעות של אמונת הייחוד. אמונת הייחוד זה אומר שהאלוקים הוא לא מישהו. הרי כל האנשים שפועלים, חלק מהפעולות שלהם ערכיות, וחלק מהפעולות שלהם הם לצרכים. כן, כשאני הולך לישון, אני עושה את זה לא בגלל הסיבה ערכית, אלא כי הגוף שלי צריך את זה. אני לא אומר את זה בביקורת על האדם. זה האדם, ככה הוא חי. כן, האם הערכים שלי יכולים להשפיע עליי לחלוטין? הם תמיד יהיו תלויים במסגרת ובגבולות הצרכים, כי אני מוגבל. כן, מי שאומר שאלוקים ברא את העולם ומנהיג אותו, פירושו שהעולם פועל מתוך עמדה מוסרית. כי מי שפועל בעולם הוא מי שלא חסר לו שום דבר, הדבר הזה כתוב בתורה במפורש. אני מנסח את זה בניסוח קצת פילוסופי, אבל הוא כתוב בתורה במפורש. אין להשם, איפה אנחנו יודעים כתוב בתורה, שמה השם אלוקיך השם לך, כי אם לטוב לך, והתשובה היא, אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ לכל אשר בה, ואינו צריך ממך לכלום, רק באבותיך חשק השם, ויבחר בזרם אחריהם בכם, מכל העמים כיום הזה. זה בעצם הסיפור. זה בעצם הסיפור. אם ישאל אותנו אדם באיזשהו מקום בעולם, יעצור אותנו אדם, ישאל אותנו, כן, אתם יהודים, מה יש ליהדות לספר? שוב, המילה יהדות היא, אני משתמש בה כי היא הפכה להיות בביטוי שלנו לעצמנו ולתורה שלנו.
מה יש ליהודים לספר?
מה יש ליהודים לספר? כן, התשובה היא, אנחנו מספרים שמבחינתנו העולם הזה הוא עולם שנברא על ידי מישהו שלא חסר לו שום דבר, לא? ולכן כל הפעולות שלו הן מוסריות.
ואנחנו לא היחידים שמספרים את זה.
את הסיפור הזה מספרים הרבה מאוד אנשים שלמדו מאיתנו את אמונת הייחוד.
נכון, אבל היום מה יש לנו לספר?
אנחנו מספרים...
היינו הראשונים?
לא, שלא היינו הראשונים. קודם כל כן. שנית, אנחנו מחזיקים את הניסוח המקורי של אמונת הייחוד, וכל שינוי שעשו אנשים, במידת השינוי שהם נאלצו לעשות לצרכים שלהם, הם נאלצו לוותר על חלק מאמונת הייחוד. אמונת הייחוד בשלמותה כוללת את כל י"ג עיקרי אמונה. זאת אומרת, למשל, זה נכון ברמה גבוהה גם, כן? אני לא חושב שכל יהודי מאמין נמצא לגמרי באמונת הייחוד. אמונת הייחוד היא דבר שהוא בעצם תוכן של חיים של בני אדם. עקוב הלב מכל, אומר הנביא ירמיהו, ואנושו. ומי ידענו? כל יום מתגלה כפל חדש בלב של האדם, וצריך גם לשם להכניס את אמונת הייחוד. זה לא איזשהו הרצאה ששמעת והבנת. כן, אני מניח שאם אדם למד את לוח הכפל, הוא יודע אותו, וככל הנראה הוא לא יצטרך ללמוד אותו שוב במשך החיים. לא יודע מה יקרה אם יהיה לו שנתיים שבהם הוא לא יעסוק בשום חשבון, אולי ישכח, אני לא ניסיתי. אבל אין עוד פעם ועוד פעם, ולהיות עוד פעם ללמוד את זה ועוד פעם להעמיק בזה. אם אתה רוצה להיות פרופסור או פילוסוף מתמטי, זה משהו אחר, אבל החיים הרגילים לא דורשים העמקה חוזרת ונשנית בלוח הכפל.
ומה המוסלמים ויתרו על אמונת
הייחוד? מה?
באיזה חלק המוסלמים ויתרו על אמונת הייחוד?
למשל, חלק גדול מהם לא מאמינים בבחירה.
בבחירה?
כן. מי שלא מאמין בבחירה, בהכרח שם את האלוקים במקום לא מוסרי. שוב, יש בדבר הזה ויכוחים בין אנשים לסונים, אני לא ממש בקיא בפרטים. וכולי, אבל במפורש, כן, גם אצל הנוצרים זה שונוי בוויכוח הפרוטסטנטים, לפחות בחלק מהעמדות של...
הם לא מאמינים בבחירה.
הם יודעים שאלוקים מחליט לאדם, אם להיות צדיק או רשע? האמירה הזאת היא במהותה לא מוסרית.
זה הגיוני בכלל
בתפילה? זה עוד נידון, אני עכשיו לא דן בדברים בגבולות ההיגיון. מה זה נקרא? ההיגיון זה מילה מורכבת קצת. למטה מייחס להיגיון. הנקודה היא שזה לא מוסרי.
למה זה ליתור אבל על אמונת הייחוד?
כי אמונת הייחוד זה אומר, אמונת הייחוד לא, אין לה שום אחיזה בלי האמונה במוסר. כן, מי שיגיד לך שכל המוסר הוא רק רצון אלוקי, יש גם יהודים תורניים כאלה. הם גם מפסידים את אמונת הייחוד, כי הם הורידו, הם רוקנו את המושג אלוקים מתוכנו. אם אלוקים הוא לא מוסרי בדווקא, כי אין דבר כזה מוסר, אז במה הוא אלוקים? למה אלוקים, למה זה שאלוקים ציווה אותך זה מחייב אותך?
זה של אחרת.
לא רק זה. ומה המשמעות? מה הדבר הגדול בזה שאתה אומר שאלוקים מנהיג את העולם?
האם יש הבדל לאדם חרדי שלו שחושב שהמוסריות זה אלוקים?
אני מניח, שהתורה בנויה בצורה כזאת, והקדוש ברוך הוא כתב את התורה בצורה כזאת, שהיא מספרת את הסיפור באופן רחב, וככל שאדם יוסר קרוב לתורה המקורית, הוא יותר קרוב לאמת. באיזה רמה, באיזה זה, אני לא יודע, אבל זה הסיבה, התורה, תרי"ג מצוות, בעצם מתארים ויוצרים מבנה שלם של חיים, של תפיסה מוסרית. זה לא, הדברים הכתובים בתורה באופן מאוד ברור, כן? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה נוסח אחד, נוסח אחר כתוב בספר עזרו, כן? משפטים ישרים ותורות אמת. כן? נוסח אחר, משפטי השם, אמס צודקו יחדו. כל הרעיונות האלה חוזרים על פעם בתורה בכל מיני וריאציות, בכל מיני צורות, ואין תחליף ללימוד התורה. לימוד התורה זה אומר להקשיב תמיד למה שכתוב בתורה ולנסות להבין איך אנחנו מיישמים בחיים שלנו. כן, התורה מטילה עלינו תפקידים, אתגרים מאוד גדולים, בחלק מהסיטואציות להיות מוסרי זה לא פשוט. זה לא קל, יש סיטואציות שזה פשוט וקל.
למה לייצר יצורים ללא בחירה זה לא מוסרי?
למה?
למה לברוא ולייצר יצורים ללא בחירה זה לא מוסרי?
לא, לייצר יצורים ללא בחירה אין בזה בעיה מוסרית. אבל לייצר אנשים רשעים ולהעניש אותם על זה, זה גם חסר היגיון, אבל זה גם חסר מוסריות. לבוא אליהם בטענות על דברים שאתה עשית להם. זה לא עובד. לייצר יצורים בלי בחירה, יש כן, בשולחן הזה גם אין לו בחירה. אבל השולחן הזה לא, אני מניח שהוא לא נהנש אף פעם לו על עבירות שהוא עושה.
לייצר לאדם תאוות גדולות ולדרוש ממנו זה מוסרי?
אתה שואל, התורה נתנה, התורה אומרת שלתת לאדם אתגר ותפקיד, אני חושב שהדבר הזה גם מובן, כן? לתת לאדם אתגר ותפקיד. ככל שהאתגר הוא יותר גדול, יש לך יותר אפשרויות לזכות, יש לך יותר אפשרויות להפסיד. כן? לא אמרתי, יש, אם, מה שאדם לא אשם, הוא לא יענש? מה שאדם לא אשם. דרך אגב, אחד מהתפיסות באמת, לכן לוח השנה היהודי מכיל גם יום אחד גדול ונורא, שהוא יום הכיפורים, שאומר שאבין את מידת הרחמים, זה חלק מאמונת הייחוד. כן, מי שאומר לך שאין רחמים ויש רק דין, הוא גם כן מסלף.
לעשות דת שכולם בה חייב להיות שהם אפשרו. כי כולם אומרים איך אתה מאבין בשנה. כן,
של קושייה, של קושייה טובה. אני מניח שהקדוש ברוך הוא יצא מנקודת הנחה, והוא ברא את האנשים למקום הזה, ולזה הוא מתכוון. החטא הוא חלק מהסיפור. הוא חלק בהתנהלות. זה באמת נכון, זה במפורש, במפורש כן. אין דרך אחרת, אין דרך. לכן התורה, אבל שוב, שיהיה ברור, התחלתם לשאול אותי מה קורה עם העמים האחרים. אין עיני צרה בזה שהנוצרים או המוסלמים מחזיקים, למדו תורה ומחזיקים חלקים שלה. מאוד מאוד משמעותי.
מה הבשורה שלנו כיום?
לא, אני לא יהיה מוכן לשנות. ככל שאנשים ילמדו, אני אשנה את הבשורה שלי. מחר ילמדו ממני עוד אנשים, אני צריך לשנות את הבשורה. ואם אני עכשיו אמרתי שיעור, והשיעור יצא טוב. לא יהיה כדבריך. אין לי צרה בזה. במקרה אני חושב שזה נכון שהנצרות והאסלאם נאלצו באמת מסיבות שאני מביא, יכול להבין אותם גם, נאלצו לשנות את המוקד. לצורך העניין, חלקים גדולים של הנצרות מדברים על זה שהטוב האלוקי לא קיים בעולם, אלא קיים בעולם האמת. כן, לחיות במלכות שם ולצאת מהעולם הזה. האמירה הזאת באופן עמוק אומרת שהעולם הזה הוא עולם שאין בו טוב. הוא המקום שהרע שולט בו. כן? העולם הזה ניתן ביד השטן, לפחות בחלק מהתפיסות הקתוליות. מה? כן, כן. עכשיו, שוב, יש... את השאלה איפה הפרופוזיות, איפה לא, אני גם חייב לומר שכל מה שאני אומר על הנצרות או על האסלאם, זה לא ידע מקצועי. המקצוע שלי הוא יהדות ולא נצרות והאסלאם, ואני מודה ומתוודא שאני מדבר על זה, לא דברים שאני חושב שהם נכונים, אבל אני לא איש מקצוע בתחום הזה. אבל כן אני רוצה לדבר על זה שחג המצות בעצם הוא חג שאנחנו חוזרים אליו כל שנה, לא רק לדבר על זה שיש אלוקים שברא את העולם, לא רק לדבר על זה שאלוקים מנהיג את העולם בדרך מסוימת, אלא לדבר על זה שאלוקים יוצר קשר של ידידות עם בני אדם. זה בעצם הסיפור. הרב הולבה כתב ספר שנקרא עולם הידידות. הוא בנה על זה מדרש חז"ל, זה גמרא במנוחס, אם אני לא טועה, יבוא ידיד בן ידיד וכולי. הרעיון שם הוא שהתורה היא תורה של ידידות. ומה שעומד מאחורי הדברים האלה, באמת, וזה יציאת מצרים, מספרת שאלוקים בוחר לבוא לעולם, להסתכל על אנשים מסוימים, ליצור איתם יחס, ליצור איתם קשר, לבטא את האכפתיות שלו בזה שעושים להם רע, הוא יצר איתם קשר, כן, בני בחורי ישראל, זה בעצם הסיפור, וזה הופך את התפיסה של העולם לתפיסה שונה. כן, אלוקים הוא לא רק כוח עליון, יש שלב אחד כזה, שלב ראשון של הדיון, כן, מי שאומר שאלוקים הוא כוח עליון, בלתי נתפס, אין לי שום השגה מהו. זה שלב ראשון. שלב שני, אלוקים הוא בעל הבית, אלוקים הוא פועל בעולם. אני לפני שנים רבות, אני זוכר שהייתי ילד, אני לא יכול להגיד לכם בכמה הייתי בדיוק, אני חושב לפני בר מצווה, הלכתי, נשלחתי, אמא שלי שלחה אותי לקופת חולים לקנות תרופות בבית המרקחת. כן, וחיכיתי בתור, וישבה שם אישה מבוגרת, יהודיה, אישה שבאה מהונגריה. אני ידעתי לאיזה משפחה אישה אחת, הייתה אישה שבאה מאושוויץ. ראו על היד שלה את המספר. והיא ישבה שם ואמרה תהילים, הייתה לבושה בפאה ועל זה כובע. כן, שם, ביחס אליי הייתה אישה זקנה, אני לא יודע להגיד לכם בת כמה היא הייתה. והיה שם כמה פרחחים של הגולה, כן, אלוקים שלח אתכם לאושוויץ וכו'. והיא, היה נראה בהתחלה שהיא רוצה להיבלע בתוך ספר התהילים ולא להיות בסיטואציה בכלל, אבל ברגע מסוים היא קמה והתפרצה. ואמרה להם, תקשיבו טוב, אלוקים לא שואל אותנו מה לעשות. אלוקים הוא בעל הבית, העולם הוא שלו, והוא עושה את מה שהוא רוצה ולא את מה שאנחנו רוצים. זה היה מאוד מאוד מרשים. הייתה פה אמונה מצד אחד, אמונה מאוד חזקה, אפילו הייתי אומר במובן הזה, ראויה לקינה, אבל אני חייב לומר, זה הציק לי כבר אז, שזאת לא תפיסה דתית נכונה. אני לא בא בביקורת לאדם שמתמודד עם מה שהוא עבר בצורה שהוא עושה את זה, אבל כדאי שנדע שזאת לא תשובה נכונה. זאת לא תשובה נכונה. התשובה הנכונה שאלוקים עושה טוב. התשובה הנכונה שאני לא יודע להסביר לך למה זה היה טוב מה שהוא עשה, ואני לא חייב לדעת, ואני יכול לחיות עם זה שאני לא יודע, אבל אני יודע מה פירוש המילה טוב, ואני יודע שאלוקים מחויב לטוב. ואלוקים לא עושה את מה שהוא רוצה סתם. הוא מחויב באמת. הוא מחויב באמת לבני אדם. יש לו ברית עם בני אדם, ודאי עם עם ישראל, אבל גם עם אנשים באופן כללי, עם בני אדם באופן כללי, והדבר הזה הוא נמצא במרכז העלל. אנחנו אומרים, העלל, העלל שייך לפסח באופן מהותי, העלל שאנחנו רואים אותו בשבתות וראשי חודשים, סליחה, בחגים וראשי חודשים, הוא נקרא העלל המצרי. כי העלל הזה באמת מתאר את הרעיון של יציאת מצרים, והוא מתאר כמה אלוקים הוא גדול, אבל תמיד שהוא מתאר את אלוקים הוא גדול, הוא מתאר כמה זה רלוונטי ונוגע לבני אדם, נותן ערך וחשיבות לכל אדם. כן, יציאת מצרים מתארת איך שהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל, ושוב, הפסוקים שהתורה משתמשת בהם בצורות שונות, זה כמה וכמה מקומות וכמה וכמה אופנים. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וזעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחרביו. כן, כי חילסת נפשי ממוות, אתני מן דמעה, את רגלי מדחי. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כפי נשרים, ואביא אתכם אליי. יסובבנו, יבוננו, יצרנו כי ישון אינו, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יסרעו על עברתו. זה מלא 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 פעמים. ראיתי את הלחץ שהמצרים לוחצים אותם וכולי. כל זה מדבר על הדבר הזה שיש לקדוש ברוך הוא אכפתיות, והוא דואג לבני אדם. זה תיאור המלא. זאת אומרת, אלוקים הופיע פעם בהיסטוריה באופן מלא ושלם, וזה ביציאת מצרים. לכן שמבאי שם מופיע כביכול, התגלה שמבאי ביציאת מצרים, וזה הבסיס. עם הדבר הזה יש לנו מה, זאת הבשורה שאנחנו נושאים אותה, שקודם כל כדאי, מה זה כדאי? זה לא, המילה נכונה היא לא כדאי, כדאי מאוד, כן? לנסות ככל האפשר לחזק את התודעה הזאת כל יום ויום בחיים, ושזה התורה קבעה את החגים, ושזה התורה קבעה את השבתות, ושזה התורה ציוותה אותנו בתפילין, ושזה יש לנו ציצית, ויש לנו ברית מילה, וכן הלאה. כל המצוות כולם הם מערכת שבאה לכונן את הערכים האלה, את האמת הזאת בחיים שלנו. וככל שאדם יחיה בתודעה הזאת בעצמו, וזה ישפיע על כל המעשים שלו. כל מערכת יחסים שאני חי בה, חייבת להיות מושפעת מזה בצורה עמוקה. כי אם אני אכן מתייחס לעולם בצורה הזו, מבין את העומק של הטוב האלוקי שנמצא בעולם, מבין שהקדוש ברוך הוא, העולם הוא הדיבור האלוקי, שכל כוס קפה שיש לי זה מה שאלוקים שם פה, כי הוא אוהב אותי. ולפעמים לחיות ככה באופן מלא זה, 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 לא, זה, זה על אנושי. כן? טבעו של אדם שהשגרה מסיתה אותו וזה סביר. כן, אבל, אבל, אבל להשתדל להיכנס לדבר הזה, להשתדל לחנך ולהעביר את המסר הזה לכל סביבותיי. כן,
אבל כאן אנחנו לא מבינים שמה שהיה במצרים זה היה טוב, כי הרבה מתו שם, היה 400 שנה עם נביאים.
בלי ספק, בלי ספק, החיים של אמונה כוללים גם את ההתמודדות עם דברים לא מובנים.
מה אני אספר לך? שהקדוש ברוך הוא טוב בגלל שזה
יותר מצווה. אני לא עסוק כרגע בלענות תשובה לשאלה שלך, אבל השאלה שלך היא שאלה נכונה מאוד. ואני רוצה, תקשיב, כי מה שאנחנו מספרים ביציאת מצרים, זה שהיינו במצב של מצוקה גדולה, והקדוש ברוך הוא הראה באופן מאוד מאוד ברור איך הוא אוהב אותם. זה הסיפור. אני מסכים. אני מסכים. אני לא מתווכח איתך עכשיו על זה, אתה רוצה? בליל הסדר שאלו אותך את השאלה הזאת, אתה צריך לענות עליה.
לא, מה שאותו רבנית אמרה עם זה על היד,
לא.
יותר, זה יותר אמיתי.
זה לא אמיתי, זה לא אמיתי כי זה לא מתאר אלוקים.
זה מתאר את המציאות.
עוד פעם. עוד פעם, זה לא אלוקים.
לא אלוקים שאנחנו רוצים לצייר, אבל...
לא אלוקים שאנחנו... שוב, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך זה מה אנחנו יכולים לדעת ואנחנו לא יכולים לדעת. יכול אדם להחליט, וזה אפשרי, כן? היו אנשים בהיסטוריה שהגיעו למסקנה הזאת, שצורך העין השואה, או גלות מצרים, או האסון הפרטי שקרה במשפחה שלהם, הם ראה לזה שאין אלוקים. זה הרבה יותר רגיוני בין... תקשיב. תקשיב מה שאני אומר לך. השאלה היא, האם אחרי מה שאנחנו... אנשים עסוקים בלתרץ תירוצים, זה מה שקורה לבני אדם, יש להם קושייה. אני אתן לך משל, כן, מעשה באדם אחד, שהיה רב של איזה קהילה. באופן עקרוני, התפקיד שלה לפסוק הלכות, בהתאם לשולחן ערוך לפוסקים. יום אחד בא אחד מאנשי הקהילה וגילה שהרב פסק פסק שמנוגד לפוסקים, לא כמו שכתוב בהלכה. הלכו לחכמים בעיר, שאלו, חשבו, מצאו תירוץ. לא, במקרה הזה זה קצת אחרת. אחרי יומיים באו עם עוד שאלה, ועם עוד שאלה, ועם עוד שאלה, בשלב מסוים אמרו, אתה יודע מה? הרב שלנו פוסק לא לפי ההלכה. ברגע הזה פתרנו את כל השאלות, אבל רוקנו את התפקיד של הרב במקומו. עכשיו תבין, הרעיון, המאמץ האנושי הוא להעמיד את האמונה באלוקים. זה המאמץ שעליו אנחנו מדברים. אפשר להגיע למסקנה שאין אלוקים. חשוב להבין, אם אי אפשר להגיע למסקנה הזאת, גם אי אפשר להגיע למסקנה שיש אלוקים. האדם חייב להתמודד עם השאלה, והשאלה קיימת. השאלה היא, האם אני יכול להציע הצעה? יש אלוקים שכך וכך. לצורך העניין, יבוא אדם ויגיע כתוצאה מכל מיני מחשבות, שיש אלוקים, כן? וגם מסקנה של אלוקים. זה אלוקים. מה אתה רוצה? זו, לשם הוא הגיע. אין לי טענות לזה שלשם הוא הגיע. יכול שאני יכול להסביר לו או לא להסביר לו. שיהיה ברור, הוא לא הגיע למסקנה שיש אלוקים. המושג אלוקים הוא מושג עם משמעות. אי אפשר לרוקן, אפשר לרוקן את המושג אלוקים עם משמעות. ואז אין הבדל גדול בלהגיד שיש אלוקים והוא עושה מה שבא לו. ולהגיד שאין אלוקים. אין הבדל. אין הבדל. זה כמו שאם אדם יגיד לך שיש אלוקים והכוס הזאת זאת אלוקים. מה הבעיה בזה? כי הכוס הזאת היא לא מושלמת. ובמילא היא לא יכולה להיות אחראית לצדק ולמוסר שיהיה בעולם. זה הסיבה שחשוב להגיד שאלוקים הוא כל יכול. כי אם הוא לא כל יכול, סבתא שלי הייתה אישה מוסרית מעין כמותה. אבל היא שכבה, אני זוכר אותה שוכבת בבית חולים, מחוברת למכשירים, ולא יכולה לעשות שום דבר לו. אז היא לא אלוקים. למה היא לא אלוקים? כי היא לא כל יכול. גם המוסריות שלה הייתה אנושית. אבל עקרונית, אני אומר, מבני אדם, אני לא הכרתי אדם יותר מוסרי ממנה. אני חי על הארץ הזאת כבר הרבה שנים, לא, אני רוצה לחיות עוד הרבה, אבל, ולא הכרתי אדם מוסרי יותר ממנה. אבל אני כן אומר לך שהיא הייתה מוגבלת ביכולת שלה. שאומרים אלוקים, אלוקים צריך להיות כל יכול. למה הוא צריך להיות כל יכול? כי כדי שהשלמות האלוקית תצא לפועל. אם אלוקים לא, אם לצורך העניין אלוקים הוא שלם לגמרי, אבל העולם הזה לא מעניין אותו. הוא גם לא שלם. כי אדישות היא חוסר שלמות באופן מובהק, היא חוסר מוסריות מובהק. אחד, שתיים, אלוקים, אם אלוקים לא פועל, אז אין לזה משמעות. כן, להגיד שיש אלוקים שהוא לא, שהעולם מבחינתו הוא אינדיפרנטי, כמו שהיה מי שאמר, אז זה לא אלוקים. שוב, לכן אני אומר, שוב, אני לא חושב שהאישה היהודיה הגיעה בית למסקנה הזאת, והיא בית חשבה שאלוקים עשה עוול, והוא עושה את מה שהוא רוצה כי הוא לא חייב להפחת כלום, היא אמרה את זה מתוך עמדה של מצוקה וכו'. אני מביא את זה רק כדי לספר לכם את החוויה שאני חוויתי בתור ילד, שהבנתי שמשהו פה לא סביר. כן, משהו פה לא סביר, הבנתי את זה בתור ילד, שזה לא יכול להיות. זאת לא התשובה הנכונה. עכשיו, ואם אנחנו שואלים, מה אנחנו רוצים להגיע? עכשיו, אתה שואל קושיות, למה הקדוש ברוך הוא עשה כך וכך? זו שאלה טובה מאוד. וספר, התורה כללה ספר שלם, נמצא בכ"ד כתבי הקודש, שנועד לעסוק בשאלה הזאת. הוא לא הספר, הוא ספר היחידי שזה הנושא שלו. הסוגיה נמצאת בעוד הרבה מאוד מקומות. וספר איוב לא רק אומר מה עושים עם השאלה, אלא אומר גם איזה תשובות אי אפשר לענות. מה? התשובה של אליהו זה שאנחנו מספיק מכירים את האלוקים, ויודעים בהכרח שהוא טוב, ולכן גם אם אני לא יודע לענות תשובה למה אלוקים עשה ככה לאיוב, אני חי עם הקושיה ואני יכול להסתדר איתה. היא כואבת לי, היא קשה לי, אני זועק איתה. מה? לא שומע. עוד פעם, זה לא שאלה של הוכחות, אבל ההוכחות היא לא רלוונטית לדיון. השאלה הוכחות היא לא רלוונטית לדיון. האדם... הנחת יסוד... הנחת יסוד... זאת לא הנחת יסוד... זו שאלה, אתה צריך לשאול את השאלה הזאת, האם אתה חושב, אין, אלוקים לא טוב, זה לא מילה, משפט לא קיים. אתה שואל, האם העולם הזה יש לו משמעות או אין לו משמעות? זאת השאלה. יש אנשים רבים שאומרים, וזה הפתרון האתאיסטי, בואו ניקח את העולם, נאמין בעולם כאילו שיש לו אלוקים, ויחד זה להגיד שאין אלוקים. אני לא אומר את זה בביקורת, אני מבין את העמדה הזאת, זה עמדה שאומר מבחינת החוויה, מבחינת, אני אדם מאמין, האתאיסטי, כן, האדם שבאמת לא מאמין, הוא מאושפז בבית חולים לחולי רוח. אדם שבאמת מתייחס לחיים, לחיים בעולם כעולם בלי משמעות, הוא לא מייחס שום אמון לזולת, הוא לא בן אדם נורמלי. הם כאלה אנשים. אני חושב שגם האנשים המאושפזים, יש להם רמה מסוימת של אמונה. עכשיו אתה שואל, מהי האמונה? האמונה זו אותה תפיסה שאומרת שהעולם הזה פועל, שמפעיל אותו אלוקים, שהאמת שלו היא מפעילה אותו. עכשיו, האם זה אומר שאני יכול להסביר למה אלוקים עשה ככה וככה? אומר ספר איוב כדוגמה, אתה הלך מלא מזה בהקשרים שונים. התשובה היא, אני לא יודע. אני כן יודע מהם הכללים של אלוקים.
למה להניח שבאמת זה אפשר, זה באמת, אם הרואים...
אפשר להניח ככה, אם אדם יניח את ההנחה הזאת, אז הוא יחיה בעולם בלי אלוקים, והעולם שלו, קודם כל הוא יצטרך להתמודד גם עם שאלות מסוימות.
זה שווה לחיות ככה.
לא, אני לא חושב שזה עניין שיותר שווה, אני חושב שהתפיסה של האדם היא כזו. אני אגיד את זה במילים שאמר מי שנקרא הפילוסוף הגדול שבכל הזמנים, עמנואל קאנט. הוא אומר, תראה, להכריח שיש אלוקים אני לא יודע. אבל מי שדן בכל שאלה כבר הניח את ההנחה הזאת כהנחת יסוד. זאת אומרת, אין חיים רציניים בעולם בלי ההנחה הזאת שיש אלוקים. עכשיו, היהדות מספקת ציור לאלוקים הנכון. כן, יש ציורים שונים שאנשים עושים לאלוקים, וכל ציור הוא שונה מחברו בכמה הוא קרוב להם, לרעיון האמיתי. אדם יכול להחזיק ציור חסר לגמרי, כן? לצייר את האלוקים כמו גביע. זה ציור ריק לגמרי. ויש ציורים רבים שונים ומשונים. התורה מציגה את האמת שאלוקים, את הציור האמיתי, האלוקים הוא מי שכל פעולותיו הם על פי הצדק והטוב. ואני רוצה בעיקר להגיד, כן? עוד פעם, התפיסה הזאת היא אמונת ישראל. עכשיו, יש שלב שאני עסוק בלנסות לקרב את האנשים לתורת ישראל. זה מעניין אותי, זה חשוב לי. זה חשוב לי גם כלפי עצמי, אני רוצה לקרב את עצמי יותר לאמונת ישראל. יש שלב שבו אני עסוק, קודם כל, חבר'ה, כשיושב אצלי אדם ודן בשאלה אם כדאי לו להאמין בהשם, אני אומר לו תמיד, תקשיב, מאוד מאוד אני רוצה לקרב אותך לאמונה, ויש דבר אחד שיותר חשוב לי מזה. שהאמונה תהיה מנוסחת נכון. אני לא מוכן לנסח את האמונה לא נכון כדי להחזיר אותך בתשובה. לא שווה, לא שווה את המחיר. כן, לא שווה את המחיר. ולכן האמונה, זאת אמונת ישראל. אמונת ישראל זה אומר שאלוקים מנהיג את העולם, מנהיג את העולם בצדק. כן, הדבר הזה כתוב בתורה בכל מקום אפשרי. כן, אחת הטרגדיות היא שיש יהודים נאמנים להשם, הם לא באמת חושבים ככה, אבל הם לפחות אומרים שהרעיון האמוני זה שלא, המוסר האנושי הוא לא רלוונטי, ואלוקים, רק כמו שאלוקים קובע זה מוסרי. תפיסה כזאת היא מנוגדת לתורה באופן מהותי. היא גם שוללת את הדבר הכי בסיסי, למה אתה חייב לשמוע לאלוקים? אתה לא יכול להגיד שאתה חייב לשמוע אלוקים כי אלוקים ציווה אותך. זה רק מתוכן. אתה חייב להניח שהמוסר מחייב אותך לשמוע אלוקים. ולו כי הוא בעל הבית. אפילו ניקח את הניסוח הזה שהוא דל בעיניי. מה? זה לא רציני. זה לא רציני. זה לצייר את אלוקים כבריון של השכונה, כי אין צדק בעונש הזה.
זה מה שהם אומרים.
לא.
זה רב טוב שאין צדק.
אני לא חושב. אם יש מישהו שמאמין בדבר הזה, זאת לא אמונה שלו, זאת לא אמונה יהודית. אני לא חושב. שיש מישהו שחושב שאין שום משמעות בשמירת שבת, ורק אלוקים חף רוצה את זה. כן, כמו שאדם נמצא במחנה עבודה נאצי, ויש שם קצין נאצי שקובע את הכללים. אני אשמע לו, כי אני מבין שאין לי ברירה, אבל אני לא אתייחס אליו ביחס שקרוב ליחס של אדם לאלוקים. זה לא דומה בכלל ולא מיני ולא מקצתי. ואני רק רוצה, וזה בעיקר מה שרציתי לומר, שאנחנו חיים באופן כללי בתקופה שבה העתיד הוא לא ברור. כן, העתיד הוא לא ברור. באופן כללי, כן, העם היהודי נמצא בסיטואציה היסטורית מאוד מאוד לא פשוטה. יש מאבקים עמוקים, יש מאבקים בתוך העם היהודי כולו, יש מאבקים בין אנשים דתיים וחילוניים, יש מאבקים בין אנשים דתיים, מאבקים שונים. היהדות החרדית נמצאת במקום מורכב מבחינת האפשרויות שלה, איך היא צריכה להתנהל ואיך היא צריכה להתקיים. אני חושב שדבר אחד צריך להגיד אותו מאופן מאוד ברור. ככל שאנחנו נכיר ונדע ונבין את אמונת הייחוד, שזה הדבר הכי משמעותי, הכי משמעותי שיש ליהדות לתת, מקומנו יהיה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב. בכל סיטואציה, בכל מקום שנגיע אליו, יהיה לנו יותר מה לעשות, כיחידים, כמשפחות, כקהילות וכעם. ובזה צריך להשקיע חלק מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בעמל שלנו כיום הזה. כן, לעשות שחינוך, כן, אנשים דתיים יצטרכו, אנשים חרדים יצטרכו להתמודד עם ניסיונות גדולים ומורכבים. כן, ככל שהם יבינו יותר את העומק, את המשמעות, הם יבינו שהם נושאים על הכתפיים שלהם את האוצר הגדול, את האור הגדול שיכול להושיע את העולם. כן, שגם המעט או חלק שלקחו מזה העולם הכללי, הנצרות והאסלאם, שינה את העולם לבלי הכר. העולם שאנחנו מכירים אותו הוא תוצר של העמל שלנו. הידיעה הזו לבדה יש בה כדי לרומם, להגביע, לעדן, בהחלט. ואני חושב שבדבר הזה צריך לנצל את הזמנים שיש לנו, כדי ללמד את עצמנו ואת משפחותינו ואת הקהילות שלנו ואת הציבור כולו וגם את עם ישראל כולו, כן? שיבינו, כן? שפגש בן אדם, אם יוצא למישהו מאיתנו לפגוש אדם חילוני והוא מדברים על יהדות, כן? שיהיה ברור מהי הבשורה היהודית. אתה רוצה, תקבל אותה, אנחנו ישבנו בנפש יהודי, זה אחד הארגונים הנפלאים שקיימים היום, זה ארגון שפתח אותו ידידי הרב אילני, ותחת הנשיאות של רמוי שזה היה. והרעיון שם, בנינו את המסגרת שם, על הרעיון של סטודנטים חילוניים מגיעים, לא, אנחנו לא עסוקים להחזיר אותם בתשובה. זה לא עניין של טקטיקה, זה עניין של תפיסה. המטרה שלנו היא ללמד אותם יהדות. אם היהדות היא נכונה או לא נכונה, לא בשעות העבודה, מה שנקרא. לא, אנחנו לא נכנסים לוויכוח. אם אתה רוצה להתפקח איתי על פשט בחומש או פשט בגמרא, כן. אבל אנחנו מאמינים, ואני מאמין בזה מאוד מאוד, שכל יהודי חילוני בארץ הזאת חייב ללמוד תורה. אין תשובה, אין לזה תשובה. לא יודע, מי שעסוק כרגע במשהו חשוב. באופן כללי, כן, ואני לא מדבר על ללמוד תורה על סדר א' או סדר ב' או סדר ג', אבל לשבת שעה בשבוע ולהכיר את היהדות מבפנים, איך אדם, ודרך אגב, אני חושב שהתפילה הזאת קיימת גם על בחור ישיבה. כן, איך אתה חי, והיהדות היא חלק מהחיים שלך, ואין לך זמן בשביל לשבת ולחשוב ולהבין מה התורה רוצה. כן, ברמת תפיסה. אז שם היינו תמיד אומרים, חבר'ה, תקשיבו, אם היהדות היא אמיתית או לא אמיתית, אנחנו לא נורים עכשיו. יש סיפור כזה, כן? יש ספר, זה חמישה חומשי תורה, הוא הספר שהוא ספר הבסיס של היהדות. מה הספר הזה אומר? בואו תראו. בואו תראו, אני חושב שכדאי שכל בחור ישראלי, כל בחורה ישראלית ידעו קצת לחשוב על הדבר הזה, להבין את המסר. לאן זה יביא אותם? אני יכול להגיד לך מניסיון של נפש יהודי, לא היה בחור אחד שעבר את נפש יהודי לתקופה ממושכת, והיחס שלו ליהדות לא השתנה לבלי הכר. היו גם מעטים שחזרו בתשובה. כן, אבל הרבים, כולם כמעט, שינו את היחס שלהם באופן מאוד משמעותי. כן, ואני חושב שזה אתגר ומטרה מאוד מאוד חשובה, בגלל שבסופו של דבר החיים היהודיים, החיים בארץ זקוקים לסיפור היהודי. ואם אדם יש לו הבנה מה הסיפור, אם הוא... בטבע הדברים, כשאם אדם לא מכיר מקרוב, ולא לומד מקרוב, ולא מבין איך הדברים בנויים, היחס שלו, מה זה יהדות, הוא דל מאוד. כן, הוא מכיר את השכן שלו, האדם שגר ברחוב שלו, שהוא יהודי דתי או חרדי, והוא יודע אם הוא נחמד או לא נחמד, יכול להיות אפילו שהוא חושב שיהדות זה נקרא לזרוק בדלי סיגרות על הרצפה. לא פגשתי כאלה. כן, זה המסר של היהדות. אז כדאי שאנשים ידעו, כן, גם בשביל להבדיל בין מה שאנשים עושים, למה שזה היהדות בעצמה. זה חשוב לכולנו, חשוב לכולם. כולם, בלי יוצא מן הכלל. אבל שוב, אני חוזר עוד פעם בכמה משפטים על העקרונות היסוד. חג המצות בעצם מביא את הנוכחות האלוקית בעולם, כמי שפועל בעולם, מתוך ידידות והתקשרות עם בני אדם. זה הכותרת של חג המצות. והדבר הזה יש בו בשורה לכל באי עולם. כל אדם, ככה אנחנו אומרים בעדל, עלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כל אדם בעולם ששמע על יציאת מצרים, אמור להלל ולשבח את השם, אפילו אם הוא לא יצא ממצרים. כי זה אומר שאין בן אדם שהוא לא חשוב. זה אומר שאין בן אדם שהוא חסר ערך. אלוקים יכול להתייחס לאיזשהו אדם, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אדם שאין לו שום ערך. כן, זה משל. כן, פעם היו בונים לא על ידי, היום בונים בדרך כלל מייצרים לבנים. אבל פעם היו אוספים אבנים, בחלק מהמקומות ככה בנו, מסתתים אותם קצת, ובונים מהם בניין. עכשיו, יש אבן כזו שאתה מתחיל לקחת אותה, אז אתה לא, אתה מצטרי לראות, יש פה איזו בליטה גדולה משם. אם תוריד את הבליטה הזאת, אז היא יצא, אין מה לעשות את זה. זורקים אותה לרצפה. בגלל, זה הפשט, אבן מעשו הבונים. עכשיו, אני רוצה כדי להסיף תבורת, אני אומר, אין, יכול להיות שהם לא רק עשו את זה פעם אחת, אלא שזרקו את זה קרוב, ואז זה חזר עוד פעם אחרי יומיים, ואחרי שלושה ימים עוד פעם. וכל הבונים כבר הספיקו למעוס באבן הזאת, כי אין מה לעשות את זה. והנה, ראה איזה פלא, הייתה לראש פינה. בסוף היא נבחרה להיות במרכז. הדבר הזה בדרך הטבע לא קורה, כי אם מעשו הבונים, יש לזה סיבה. אבל אם אנחנו מבינים שאלוקים הוא זה שפועל בעולם, האם יש סיבה להחליט שלאדם מסוים אין ערך? והנה, כנראה זה נאמר על דוד. דוד היה ילד עזוב. כן, הנביא מספר שכשהיה נביא, בכתוב הנביא ששמואל אומר לישי, איפה הילדים שלך? אז הוא מביא את כולם, חוץ ממנו. הוא אומר, רגע, חסר לך פה מישהו? אתה צודק. עוד שעה רק קטן. כן? כן, תדמיינו לעצמכם איך ילד כזה, אם היינו פסיכולוגים והיינו מספרים את הסיפור, מה הסיכון שילד כזה לגדול? ילד שכשואלים את אבא שלו כמה ילדים, יש לך חמש, אתה צודק, יש עוד אחד. לא משנה עכשיו איך זה קרה.
אבא צדיק גדול, לא
שכיר. אז חזל מספרים סיפור איך זה קרה, לצייר את הסיפור, מה זה קרה, הוא לא חשב שהוא ילד שלו.
באמת לא חשב
שהוא ילד שלו, ככה עשו, היה שם סיפור לפי, אבל לא משנה. מה הסיפור? כיוון שישי חשש להמוני ולא המוני, זה צורה של מדרש. אז הוא לקח שפחה להיות איתה. והשפחה החליפה עם אשתו וכו', ועד אשתו ילדה, הם היו בטוחים זה ילד ממזר. לא משנה, אבל זה כבר התשובה. אבל הנה דוד המלך, הוא לא רק שהוא גדל, איך אומרים, איש מוצלח, אבא למשפחה גדולה ויפה, אלא הוא גם היה מלך ישראל, אבן מעשו הבנים, אתה לראש פינה. ולמה זה ככה? כי אם אתה מבין שאלוקים הוא זה שמתעסק עם בני אדם, והוא זה שבחר לברוא את האנשים האלה ונהל איתם עסקים, אני לא יכול להבטיח לך שכולם יצליחו, אבל בהחלט ייתכן. בהחלט ייתכן, אין סיבה לתודעה שבן אדם יכול להגיע מתוך התפיסה הזאת, יש בה עוצמה אדירה שאין לה גבול. שיהיה, בעזרת השם, שכולנו נדע לעסוק ולהעמיק ולהבין בייחוד השם, ולעשות חיל. אמן.